הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, פרשת צו, איסור אכילת דם, דם בביצים. התורה אומרת לא לאכול דם בכל מושבותיכם, לא לאכול דם, לא תאכלו דם. בכל מושבותיכם, בעוף, בבהמה ובגמרא כריתות בדף כף כתוב כל דם לא תאכלו. האם הכוונה היא לדם של בשר ועוף בלבד או גם דם ביצים? אומרת הגמרא, התורה אומרת לעוף ולבהמה. מדוע? למה? כי עוף ובהמה הם מיוחדים, הם מין בשר, לכן הם הדם שלהם, הדם שלהם אסור. אבל דם ביצים, ביצים זה לא בשר, לא עליהם דיברה התורה. מה שם הגמרא? משמע שאין איסור באכילת דם ביצים. כתוב שם גם דם חגבים ודם דגים גם הוא יהיה מותר. בכל אופן, מנהג ישראל שלא אוכלים דם שנמצא בביצה ואפילו זורקים את כל הביצה. השאלה היא, האם כך צריכים לעשות או שמא צריכים לזרוק רק את מקום הדם? וגם האם יש הבדל בין סוגי הביצים? אז מצינו בגמרא מסכת כריתות מותר לאכול דם ביצים, אבל בגמרא חולין סמך דלת כתוב נמצא על הביצה קצת דם, זורק את הדם ואוכל. גרגיר, גרגיר דם. מה עושה? מותר לאכול את הביצה, זורק את הדם ואוכל. אומרת הגמרא בחולין סמך דלת, מבאר את הגמרא הדין הביצים שנוצרו בתרנגולת על ידי זכר ונמצא בביצה דם. כלומר דם ביצה של תרנגולת שנתעברה מזכר שנמצא עליה גרגיר דם, זורק את הדם ואוכל את שאר הביצה. אמר רבי ירמיה, הדין שנאמר בברייתא שמותר לאכול את שאר הביצה הוא רק בתנאי שנמצא הדם בחלק העליון של החלבון, בראש החלק העגול העליון, ראש החלק העגול העליון הרחב של החלבון של הביצה, המקום שנמצא הזרע של התרנגול, שמשם מתחילה יצירת האפרוח. מכיוון שעדיין הדם שם, מכיוון שהדם עדיין שם ולא נתפזר בשאר הביצה, מותר לאכול את שאר הביצה ולהיפרד רק מהחתיכה הדם הזו. אבל כאשר נמצא הדם על חלמון הביצה, זה סימן שהתפשט כבר בכל הביצה, ולכן כל הביצה אסורה. וכשו התוספות, שפעם אחת מצינו בגמרא כריתות, שם כתוב דם ביצים אינו בכלל האיסור של דם, מותר לאכול דם ביצים, אבל בחולין סמך דלת כתוב גם דם שבביצים אסור. איך זה מסתדר? ותרצו, מה שנאמר כאן שהדם אסור, היינו איסור מדרבנן, אבל מדאורייתא, עד שהביצה אינה נעשית לבשר ממש, אין איסור לאכול את דם הביצה. זוהי אפשרות אחת. תירוץ נוסף הוא שנמצא בחלק העליון הדם. הדם נמצא בחלק העליון של החלבון, הוא דם אסור, כי זה דם של תחילת תהליך ייצור האפרוח, ודם כזה אסור באכילם. התוספות אומרים שבדם ביצה החמירו רבנן, למה? כי שמה, שמה יאכל דם ביצים, יאכל גם בהמשך את דם העוף. זה החשש. זו האפשרות, שהרי הביצה באה מהעוף, ודם עוף הוא איסור דאורייתא. כך כתוב גם כן, בארוך השולחן, מדאורייתא אין איסור בדם ביצה, אלא רק מדרבנן, כי הביצה היא לא מן בשר. כל מה שאסור דם ביצה זה כגדר וסייג, שלא יגיע על ידי מצב של אכילת דם עוף. וגם הבאנו את הדעה השנייה בתוספות שדם בחלק העליון של החלבון הוא אסור. מדוע ולמה? בגלל שממנו מתחיל האפרוח להיווצר. אם כן, לפי הדעה הזו זהו איסור דאורייתא, בגלל שזה בשר, כי ממנו האפרוח נוצר. אתו פוסק, אם זה דם שידוע שהוא דם מריקום האפרוח, כלומר מהטיפה היא של הדם שימנה יכול להתרקם אפרוח, אסור מהתורה. מדוע? כי זה כבר חשוב מין בשר. אבל אם זה לא דם שימנה יכול להירקם אפרוח, זה איסור מדי רבנן, וכמו שכתבו בתוספות. ועוד, זה גם כמובן תלוי, אם זה דם שהוא מתרנגולת שהטילה ביצה במקום ששם נמצא תרנגול זכר, וגם אם יש זכר, תרנגול זכר במקום, בכל אופן, תלוי במיקום הדם, וכפי שהסברנו, גם מצינו בשלוחן אורך יורד, דעה סימן סמך וב, פסק כדברי הטור, כתב דם ביצים ידוע שהוא המקום שאימנו התחיל להתאבות צורת האפרוח, זה איסור דאורייתא. אבל אם אינו יודע שהוא מהמקום הזה, אין זה איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. זה ההסבר. עוד פסק השולחן ערוך, שאם נמצא על הביצה קצת דם, זורק את הדם ואוכל את שאר הביצה, וזה בתנאי שנמצא בחלבון. אבל אם נמצא בחלמון, בצהוב, כל הביצה אסורה. והרמ"א כתב, אם נמצא בחלק העליון של החלבון, אפילו לא יתפשט הדם בכל הביצה, בכל אופן הביצה אסורה, ומזה יתפשט המנהג במדינות אלה לאסור כל ביצה שיש בדם, ולא מחלקים בין חלמון לחלבון. ובמקום שנוהגים להקל, לזרוק אדם ולהתיר את הביצה, צריך ליטול כדי קליפה עם אדם כשזורק. אבל ביצים שהטיל התרנגולת שלא היה במקום זכר. אומרת הגמרא בחולין, יש ביצים שנקראות ביצים מוזרות, אלה הן ביצים שלא הופרו על ידי זכר, ואין אפרוח גדל מהם, אפילו אם נמצא אדם בביצה הזו, הביצה מותרת, ובכל אופן זורקים את הדם. למה? למה זורקים את הדם? גם שהוא לא דם ריקום, שלא יצא מהדם הזה שום אפרוח? למה הדם הזה אסור? כתב הרן, גם המאירי שהדם הזה אסור משום מראית עין. בשו"ת מנחת יצחק כתוב, ביצים שנולדים, ביצים שנולדו בלול סגור, אי אפשר לזכר להגיע לשם בשום אופן. אם זה ודאי שהביצה לא הגיעה מזכר, מאת העיבור היא הייתה סגורה, התרנגולת, ואין בקרבת מקום שום תרנגול זכר שיכול להגיע, וגם כל זמן העיבור של התרנגולת, גם אז לא היה בוודאות שום תרנגול זכר. ביצים אלה לא נאסרות אם יש עליהם דם, זורקים את הדם ואוכלים את הביצים. פשוט יביא אומר חלק ג' יורד דעה סימן ב' דן בעניין ביצים המגיעים מהקיבוצים והמשקים. גם כתב, אם בוודאות מוחלטת אין זכר לזכר באזור, אין שום זכר באזור שיכול להגיע לתרנגולת, אין תרנגול זכר, זורק את הדם ואוכל את הביצה, וזה רק במקומות שרואים שהתרנגולות הן סגורות בלול זמן רב, ואין במחיצתן באזור שלהן שום אפשרות שתרנגול זכר יגיע, זורק את הדם ואוכל את הביצה. עוד אומר היביע אומר, אם יש משק או קיבוץ שלא מקפיד כל הזמן שלא יהיו תרנגולים זכרים בקרבת התרנגולת, התרנגולות המטילות, ולמרות שכן יש מקום לחשוש לאיסור דם, דם שיכול לייצר בהמשך אפרוח, זוהי ביצה שמגיעה מזכר, בכל אופן ההלכה היא, כל דה פריש מירו בפריש, כל מה שפורש פורש מהרוב. היות ורוב הביצים בשוק הם לא מהפריה של זכר, היות והרוב הגדול של המשקים והקיבוצים מקפיד על כך שלא יהיה מזכר, אין לחשוש למיעוט. ובכל אופן, כתב האיגרות משה להחמיר, אפילו שרוב הביצים בשוק זה לא ביצים שמגיעות מזכר, מיעוט כן, הרוב לא, בכל אופן הוא כותב ראוי להחמיר, מדוע ולמה? ביצה זה לא דבר יקר, ולכן בדבר מועד כזה יש להחמיר ולזרוק את הביצה. אם כבר בישלו את הביצה הזו בתבשיל פה אין להחמיר, אבל אם רואים את הדם מהביצה יש להחמיר, כי לזרוק ביצה זה בכלל לא הפסד. ביחווה דעת כתב, זה נכון שבארצות הברית לזרוק ביצה לא נחשב הפסד, לכן נכון לזרוק את הביצה, אבל בארץ ישראל, למי שזה כן נחשב הפסד בציבור, הוא לא צריך לזרוק את הביצה. עוד מצינו שמחמיר בזה המשנה הלכות, הוא כותב על בסיס דברי ההגעות מימוניות, שאסור לחכם להורות דבר התמוע לרבים, כך מופיע פרקי מלכות תלמוד תורה, שלא יראה שהחכם מתיר את האסור, ואפילו שהשח כתב ביורדי הסימן רשמם בציף קטן יוצאין, אם אומר לשואל, אם הרב והחכם אומר לשואל, טעם לדבר, הוא מראה לו טעם והסבר לשואל, אז כן מותר להורות עניין שהוא נראה משונה, אז זה אומר המשנה הלכות, זה מתאים ליחיד ששואל שאלות, אבל הרבים השואלים אי אפשר להסביר להם שדם הוא אסור ודם ביצים מותר. מדוע? בגלל שזה דם שלא נוצר מתרנגול זכר. ועד שיאמרו בארצות הברית, מה יגידו? יגידו שמותר לאכול דם ביצים, אסור לאכול דם רגיל. דם רגיל אסור לאכול, דם ביצים מותר. ואיזה דם ביצים? דם שלא מתרנגול. וגם אולי בעתיד ישתנה המצב. אולי בעתיד ישתנה המצב ויגלו אופנים לעשות ביצים מזכרים, שזה ביצים איכותיות וטובות יותר, ואז יחשבו שדם ביצים מותר בכל אופן, ואז לא ידעו את החילוק בין דם ביצים בלי זכר לדם ביצים מי זכר. בשוט יחווה דעת דן בעניין זה ואומר, מה נקרא דבר תמוע? אם הדבר לא ידוע לעמי הארץ זה נקרא תמוע, אבל הוא כותב היות ואותו עניין כתוב בגמרא הפוסקים, בין הכל אפשר להגיע אליו. זו לא סברה עמוקה, בין הכל אפשר להבין שיש הבדל בין דם ביצה שנולדה מזכר תרנגול לדם ביצה שהביצה נולדה בלי זכר. אם זה קל ופשוט להגיע למידע הזה, וזה מופיע, אין להחמיר. ועד רבה בירושלמי, סוף פרק ב' של עבודה זרה, כתוב אסור לאסור את המותר, וגם בירושלמי חגיגה אסור לטמא את הטהור, ולכן הוא כתב שאין זה נקרא דבר התמוע לרבים, וגם אין לאסור את המותר. סיבה נוספת להחמיר מופיע, אם יש לנו ביצה מזכר, יש לנו ביצה שנולדה מזכר וביצה שנולדה בלי זכר. הסבירות היא שהדם הוא מהביצה שנולדה מזכר, ולכן אם כעת יש לנו מול העיניים ביצה שיש בה דם, זה או ביצה בלי זכר או עם זכר. וחששו לזה כמה פוסקים, שהרי יש יותר סבירות שלביצה אם זכר יש דם אשר לביצה בלי זכר שיהיה דם. אבל על זה אפשר לענות. זה נכון שלדוגמה יש סיכוי שלדם ביצת זכר יותר יהיה דם מאשר ביצה שלא מגיע מזכר. כעת בוא נעשה עם מספרים. יש סיכוי, נגיד לדוגמה, של 10% דם מביצת תרנגולת שמגיע לזכר שיהיה בה דם. דם מביצת תרנגולת שמגיע מתרנגול, ויש רק 1%, אחוז אחד של סיכוי לדם מביצה ללא זכר. לכן אם יש דם, יותר סיכוי שזוהי ביצת זכר ולא ביצה בלי זכר. אבל אם נרחיב את המבט, זה לא יהיה ככה. מדוע ולמה? בגלל שזה נכון שיש יותר סיכוי שדם יגיע מביצת זכר יותר מאשר מביצה שהיא ללא זכר. אבל כמה ביצים יש בשוק שהם ביצה ללא זכר? לדוגמה, על כל 100,000 ביצים ללא זכר יש 1,000 ביצת זכר, ואמרנו שאחוז אחד מביצה ללא זכר יש להם דם. אז אחוז אחד מ-100,000 ביצים ללא זכר, אחוז אחד מ-100,000 זה 1,000 ביצים. ומתוך 1,000 ביצים שיש בשוק שהם ביצים מזכר, יש מתוכם 10% עם דם. אז כמה זה 10% מ-1,000? 100. אז לפי החשבון הזה, אם יש לפנינו ביצה עם דם, יש יותר סיכוי שזוהי ביצה ללא זכר מאשר ביצה עם זכר. אבל גם מי שהחמיר בעניין ביצים עם דם, גם הוא אומר שאם יש לנו ביצה עם דם, ואנו יודעים שזו ביצה שלא נולדה על ידי זכר, גם אם היא התערבבה בביצים שאין להם דם, כל הביצים מותרות. וגם אם יתבשלו בכל סוג של תערובת, וזה בגלל הסבירות שרוב הביצים אלה ביצים שלא באו מזכר, בכל אופן הכל יהיה מותר, כל סוג התערובת וכל מה שבישלו יחד. ומכאן, מהו הצבע האדום של הדם האסור? יש את הצבע האדום, זה ברור, ויש גם את הצבע השחור, כמו דיו, כי דם שחור הוא יכול להיות דם. דם אדום של הקאה הוא דם שחור, ואם אינו שחור כמו דיו, הוא גם לא אדום ממש. אז כתב בדרכי תשובה אין לאסור, כתב בשו"ת איגרות משה, אם נמצא בתוך הביצה גוף שהוא כמראה אוף, גוף בלי שום אדמומיות, יש לאסור. אם רואים ריקום בשר, יש לאסור, ויש מקרים שזה רק נראה כמו בשר וזה לא אסור, וצריכים להכיר את הפרטים בעניין זה ולהכיר את ההבדלים, לעיין, לא לטעות בעניין, לכן נעשה לך רע והסתלק מן הספק. ומה לגבי ביצה? שיש בה שני חלמונים, באחד יש טיפה דם, ובחלמון השני אין שום טיפה דם. פשוט מנחת יצחק אומר, אם זו ביצה מזכר, דעתו להחמיר בשני החלמונים. הרי מה כתב? אנו סומכים על רוב ביצים ולא צריכים לבדוק את הביצים. באופן כללי לא צריכים לבדוק את הביצים. כך כותב הרמ"א, בכלל, ביצים לא צריכים לבדוק. כך הוא כותב בהתחלה, אבל אז אם עושים מאכל עם ביצים לאור היום, אז ודאי, אם אפשר לבדוק, כן נבדוק. אז כל מה שהוא אמר, לא בודקים את הביצים, זה כאשר זה לא לאור היום. ביד אפרים כתוב שהאריזה עליה גומע ביצה בלי להשגיח אם יש או אין דם. הרי מה כותב? בכל אופן, אם פותחים את הביצה ויש אור יום, כן, יש לבדוק. והרי מה כתב? רק ביום בודקים, אבל כשיש תאורה כיום, לילה כיום יאיר, אפשר לבדוק, גם כן בלילה. אם לא הספיק לבדוק והביצה נפלה את תבשיל, אז סומכים על הרוב שרוב ביצים מותרות. גם כתב בספר שערי תורת הבית, היות שרוב הביצים אין בהם דם, מותר לאכול ביצה רכה או ביצה קשה שהתבשלה בקליפתה או בצורה אחרת, אי אפשר לבדוק אם יש דם. כתב השלוחן ערוך, גם כן, כתב השלוחן ערוך פסק שמותר לאכול ביצים צלויות, אף על פי שאי אפשר לבדוק אותם. הרי מה כתב? אין צריך לבדוק הביצים אם יש בהם דם, סומכים על הרוב, אבל כיום שיש אור, אז בודקים. מתי? במקום שאפשר. במקום שאי אפשר, אז אפשר להקל, לא לבדוק. בשלוחן ערוך כתב, אם נמצא דם בביצה, במקום שהוא לא אוסר את כל הביצה, כמו שאמרנו, לא נמצא, בחלק העליון של הביצה בחלמון, ובטעות הוא לא זרק את הדם, ושכח וערבב את הביצה עם הדם, ערבב, הוא אומר שמותר. למה? כי כותב השח, על דברי השולחן ערוך, מותר שהרי יש פוסקים שאין בדם איסור, ופעין גם איסור מדי רבנן אין. ואפילו מי שאומר איסור מדי רבנן, לא לאכול אותו באין, משום מראית העין, אבל אם יתערבב, שלא בכוונה, הוא לא מבטל את האיסור לכתחילה, אז יהיה מותר. אבל אם ידע שיש דם וירבב בכוונה, אז כתב השח, מופיע גם באתרת זקנים, כן, התבשיל יהיה אסור מדין קנס. קנס לאותו אדם שביטל איסור דה רבנן לכתחילה. השח כותב, אם יש דם בביצה והוא מסופק, האם זה ביצה שמגיעה מתרנגולת ותרנגול או רק מתרנגולת מסופק? ספק, דם מביצה תרנגול או לא? וגם אם זה ביצה תרנגול, לא תמיד זה איסור דאורייתא, רק לפי אופנים מאוד ספציפיים, מאוד מסוימים, כפי שהגדרנו בהתחלה, לדוגמה בחלק העליון של הביצה, בחלמון למעלה, וגם אם נגיד שזה איסור דאורייתא, ברגע שירבב, חד בתרי בטל, אחד מתבטל בשניים, ביטול ברוב, לכן התערובת היא תהיה מותרת. בשוט באר משה ודן, בעניין אישה שאפתה חלה לשבת ומשכה את החלה בביצה ואחר כך אחרי אפייה התגלה לה שהיה בביצה טיפה דם, מה דין החלות? והוא כותב, אם נפתח החלה הדין הוא שצריך לקלף את החלות כדי קליפה בכל השטח שנמשכו עם הביצה, ואם לא נאפו עדיין, יחתכו בסכינת לחלוכית הביצה מעל החלות, ושוב יחזור וילוש את הבצק, יתלוש את הבצק ויבטל את הלחלוכית שנשאר עם החלות על החלות. אם אי אפשר לחזור וללוש, אחרי שיחתכו את הלחלוכית, יאפו את החלות, ומספיק שיגרדו טיפה מעל החלות. והוא כותב שבמקומות שידוע שרוב, רובם ככולם של הביצים מגיעים מתרנגולת בלי תרנגול, אפשר להקל עוד הרבה יותר. לדוגמה, בארצות הברית, רובם ככולם של הביצים הם בלי תרנגול זכר. לסיכום, אם מוצאים דם בביצה, אסור לאכול את כל הביצה, את דעת השלוחן ערוך, רק בתנאי אם הדם הוא בחלמון. לדעת הרמ"א, בכל מקום שנמצא בביצה, בין אם נמצא בחלמון ובין בחלבון, טיפת דם האוסרת היא אפילו אם היא רק נקודה קטנה, וכל שכן אם התחיל הדם להתפשט, להתרחב בתוך הביצה, זה סימן שהתחילה אפרוח להתפתח, אז זה עוד יותר חמור. אם הדם הוא בצבע אדום או שחור, זה אסור, אבל בצבע חום או שאר צבעים, זה לא נקרא איסור דם האוסר את הביצה. תרנגולת שהטילה ביצה בלי זכר, ביצים שהופרו שלא על ידי זכר, אין אפרוח גדל מהם. מותר לאכול, מה שאסור לאכול אם יש דם, זה רק משום מראית עין. והבאנו את הדינים להחמיר ולהקל גם בדם ביצה שלא על ידי תרנגול זכר. ובאנו בעיקר ללמוד את הסוגיה, להתעסק בה, ובכל מקרה עשה לך רב והסתלק מן הספק. והתקיים בנו יאכלו ענבים ויסבאו כל מעשיך לשם שמיים ובכל דרכיך דאהו. היו ברוכים.
כאיילת הרוג עם הרב אייל אונגר.